טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו בשבוע שעבר למדנו את הסוגיה בלמדת עמוד ב' ונכנסנו לתוך נושא כליים וציצית. בעצם השאלה המרכזית שעלתה בלימוד שלנו זה האם כליים וציצית זה היתר שהתורה נתנה? כלומר, היות והבגדים היו מיוצרים באותה עת מצמר או פשתן, והיות והתורה ציוותה להטיל תכלת, ותכלת חייב להיות צמר, אז התורה התירה להטיל תכלת, או ציוותה להטיל תכלת בכל הבגדים, כולל בגדי פשתן, אז היא התירה את השטנס. אם זה בבחינת היתר, זה צליל כזה ראינו בסוגיה שנלמד היום, שבנו אל עשה דוחה לא תעשה, בכל מקום ש... אתה יכול לקיים את שניהם, עדיף לקיים את שניהם ולא לנצל את התחייה הזאת. או היה צליל שעלה מהסוגיה שלמדנו בשבוע שעבר בלמדת עמוד ב', שם נראה שזה מכוון שהציצית היא עשויה משטנז. הגמרא שם הביאה שלב אחד שבו הגמרא אמרה שאם אדם יש לו בגד ממינים אחרים, נגיד ממשי, אז הוא צריך להטיל בו חוטי פשטן וחוטי צמר כדי שיהיה לו שעטנז בבגד. כן, משם עולה קו שדומני שנמצא קצת והצליל שלו כבר במחילתה. ומסכת את זה בחודש על הפסוק זכור ושמור, ששניהם נאמרו בדיבור אחד. אז המחילתה מביאה רשימה של דוגמאות של דברים שנאמרו בדיבור אחד. אחד זה זכור ושמור, השני זה מחללי המות יומת, וביום השבת שני כבשים. התורה אסרה לעשות מלאכה בשבת, ואותה תורה ציוותה להקריב קורבנות התמיד ולהקריב קורבן מוסף בשבת. בדיבור אחד נאמרו, ערוות אשת אחיך ויבמה יבוא עליה. איך להבין את דין ייבום? דין ייבום זה דחייה, היתר, או שהם נאמרו יחד? וממשיכה המחילתא ואומרת, לא תלבש האטנז וגדלים תעשה לך, שניהם נאמרו בדיבור אחד, מה שאי אפשר לאדם לומר כן, שנאמר, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו, ואומר אלוקות דברי כאש נאום השם. כן, אם אנחנו חושבים קצת על המושג הזה, שזה נאמר בדיבור אחד, הצליל שיש עיניו, זה לא צליל שטוב, יש איזה אילוץ, איזה דחייה, אלא בתוך האיסור של שטנז, בתוך זה התורה אמרה לעשות שטנז אחד בגוף, בבגדים, השטנז הזה הוא בציצית. כן, אנחנו נלמד היום, נתחיל את הסוגיה בדף מם, שעוסקת בדין סדין בציצית, שזה בגד פשטן, דיני הטלת ציצית בבגד הזה. נלמד קודם כל את הגמרא עם רשי, אחרי זה נראה את ההסתגויות שיש לתוספות. ואז אנחנו נפליג לעולמם של גאונים וראשוני ספרד, יש הרבה חומר, יש שם דיונים דומים, כשברקע כל הזמן תעמוד השאלה הכפולה, מצד אחד השאלה הבסיסית שתהיה, מה זה אומר שיש כליים בציצית? מה משמעות הדבר הזה? הסוגיה כאן תבטא את זה בצורה מאוד מאוד בהירה, ודבר שני שיהיה ברגע כשנראה את שני הדיונים המקבילים, האם זה אותו דיון, האם זה דיונים אחרים. אז בואו נתחיל. כן, אומרת הגמרא, תנו רבנן, סדין בציצית בית שמאי פוטרין, פוטרין ובית הלל מחייבין. זאת רק נעיר שפה זה מובא כברייתא, וצריך לדעת שבמשנה בעדויות בפרק ד', פרק שהמכנה המשותף שלו זה כולי בית שמאי חומרי בית הלל, שם מופיע במשנה י' סדין בציצית בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבים. מה שחסר שם זה ההמשך, והוא מלשון הברייתא, אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, ולא כל המטיל תכלת בירושלים אינו אלא מן המטמיעים. וכאן רשי מפרש, בוא נתחיל ברשי, שמחלוקת בית שמאי ובית הללי, האם בכלל יש היתר של שטנז בציצית. כן, אומר רשי, סדין פשטן, בית שמאי פוטרים מן הציצית, דלה דרשינן סמוכים למשרי כליים בציצית. אז רשי מוטרד משאלה מאוד פשוטה. לדעת רשי, בית שמאי אוסרים להטיל את התכלת בציצית, בשדים, משום שזה יהיה שטנז. אבל מה אם להטיל חוטי לבן שהם פשטן? אז לדעת רש"י חייבים לדעת בית שמאי להטיל אותם. במילה מתעוררת שאלה פשוטה, למה הבית שמאי נקטו בלשון פטור? היו אמורים לנקוט בלשון אחרת שבית שמאי אוסרים. הם אוסרים כי זה שטנז, כי אסור לעשות את זה. אז אומר רש"י, היי דקטני לשון פטור וחיוב, ולא נקט לשון אוסרין ומתירין, משום דציצית חובה הוא לבגד ואפילו אינו לובשה. כאן רש"י שולח אותנו לסוגיה שנלמד בהמשך, דף מ"א. שם הגמרא דנה האם ציצית היא חובת גברה או חובת מנה. כן, הנפקמינה שעולה בין שני הצדדים, אם זה חובת האדם או חובת הבגד, זה האם האדם צריך להטיל ציצית בבגדו רק בבגדים בשעה שהוא לובש אותם, או האם אם יש לו כלי קופסה, יש לנו הרי הרבה בגדים בארון, שוכבים שם, מחכים שיום אחד ילבש אותם, כן? האם הבגדים בארון חייבים בציצית? אז למאן דאמר שציצית היא חובת גברא, בגד בארון פטור מציצית. למאן דאמר שציצית היא חובת מנה, אז גם הבגדים בארון הם חייבים בציצית. רש"י כאן סובר שהניסוח של פוטרין של בית שמאי הוא משום שבית שמאי אוחזים בשיטה שציצית היא חובת מנה. אז זה כבר, אני אומר, מאמר מוסגר, אז יתנפלו עליו בעלי התוספות. ויגידו לו, רגע, רגע, כשנלמד בהמשך את חובת מנה, לא נמצא שם הד לעניין הזה, שזה קשור לסוגיה הזאת. אבל דעת רש"י, לדעת בית שמאי, ציצית היא חובת מנה, ולכן היה מקום לעלות על הדעת שאדם צריך להטיל תחלת גם בבגד פשטן שמונח בארון, כי אין איסור שיהיה לך בגד שטנז, האיסור בשטנז הוא ללבוש אותו, אין איסור שלאדם יהיה בבעלותו שטנז. אז לכן אומר רש"י, בית שמאי לא אמרו לשון אסור, אלא גם לשון פטור, כלומר גם כלי הקופסה שלנו פטורים להטיל בהם תחלת, אבל יש חובה להטיל בהם לבן. כמובן, למה הם פטורים? זה פשוט למה. אם אני אטיל, זה קאץ' 22. יש לי בגד בקופסה בארון, סדין מאוד יפה מפשטן. קניתי בחנות ושמתי לי בארון. עכשיו, אני חייב להטיל חובת מנה, אז אני אטיל בו תכלת. ברגע שאני אטיל בו תכלת, אז יהיה אסור לי ללבוש אותו. אם אני לא אטיל ללבוש אותו, הוא לא מהווה מה?
בגד.
הוא לא מהווה בגד. כן, כלומר, ביסודו של הדבר, הסיבה שהוא פטור, הוא בגלל שזה אסור, אבל עדיין, היות וביסודו של הדבר, ציצית היא חובת מנה, אז לכן אומר רש"י, נקטו בלשון פטור, אני קורא את זה עוד פעם. כותב רש"י, היידי נקט בלשון פטור וחיוב, ולא נקט לשון אוסרין ומתירין, שמדציצית חובה הוא לבגד, ואפילו אינו לובשה, ואיסור ויתר נמי באת עליה. וכיוון די לבית שמאי פטור, הבולו כליים שלא במקום מצווה ועובר עליהם משום כליים לנויות ובגד של פשטן הוא פטור מילה הוא לא נאמר לו ליחס אליו שעשה דוחה לא תעשה ולבית הלל דמחי בלי בציצית דרשין על סמוכים ואין כאן משום כליים הוא מותר ללובשה. ממשיך רש"י ואומר, ובטלית של צמר נמי לבית שמאי, אסור לעשות בלבן של פשטן, ותכלת של צמר. דיינו לדעת, בית שמאי אין היתר של כלאיים בציצית. פשוט אין היתר כזה. צריך לוודא שהציצית אינה כלאיים. ולכן, מה הנגזרת? בבגד פשטן לא להטיל תכלת, ולדעת רש"י להטיל לבן. בבגד צמר לוודא שחוטי הלבן אינם פשטן אלא שהם צמר. ככה רש"י כותב. ולבית הלל מותר, ולדעת בית הלל, זה למדנו בשבוע שעבר, היות והתירו כליים בציצית, אז גם בבגד צמר מותר להטיל שני חוטי או שלושה חוטי או שלושה וחצי חוטי, כן, כל אחד שיבחר לבד, חוטי פשטן, לבן שהם פשטן. והי דנקת פלוקתי הוא בסדין. הרי לדעת רש"י יוצא שזה לא מחלוקת מיוחדת בסדין, זה גם בבגד צמר יש מחלוקת. כלומר לדעת רש"י זה פשוט מחלוקת האם מותר כליים בציצית, זו המחלוקת. אז אין פה דין מיוחד בסדין, גם ייתכן כליים בציצית בבגד צמר. אז אומר רש"י, משום דפסיקא ליה מילתא דאין בו ציצית בלא כלאיים. כלומר, ובסדין זה הכרח שיהיה כלאיים. אז לכן זה היה נקרה שבחרו כדי לומר את העיקרון. שעיקר מצוות ציצית, תחלת כתיב הבא ותחלת אמרו. כלומר, תחלת הוא צמר. ואז יש פה האמת משפט מוזר. והלכה כדברי בית הלל. מה מוזר במשפט הזה? למה צריך לומר במחלוקת בית שמאי ובית הלל שההלכה כבית הלל, זה לא מובן מאליו. טוב, אז בוא נראה את המשפט הבא. אמר רבי אליעזר ורבי צדוק, ולכל המטיל תחלת, כאן אני רק אוסיף שבכתבי היד כולם כתוב תחלת בסדינו בירושלים. לא כל מי שיש לו תחלת הוא מוזר, אלא מי שיש לו תחלת בסדין, אוקיי? ולכל המטיל תחלת בירושלים אינו אלא מן המטמיעים. אומר רש"י, מה ניסה לומר רבי אליעזר ורבי צדוק? מטמע את כל הרועים, שאומר כלאיים הוא לבוש. כלומר, כשאדם רואה מישהו שהולך עם סדין ברחוב ויש בו תחלת, אז הוא אומר לעצמו, גוואלד, האיש הזה עובר על איסור כלאיים, הוא בשטנס, גוואלד, כן? ובעצם הוא חולק על בית הלל. כלומר, בית הלל אומרים, תלך עם כלאיים בציצית שלך, ורבי אליעזר רבי צדוק אומר, תלך בלי. אומרת הגמרא, מהרבי, אם כן, למה אסרו? כלומר, פה לא מובן. הלכה כבית הלל. אז למה אנשי ירושלים היו מתעקשים לא לעשות כמו בית הלל? אז מה התשובה? לפי שאין בקיאים. במה הם לא בקיאים? אומר רש"י, לדרוש סמוכים, דקלעים וציצית מותר, ואתו למישרי קלעים בכל מקום. ואני אומר, ממה אנחנו כל כך דואגים? שיראו אדם הולך עם תחלת בבגד בסדין, אנחנו לא דואגים מזה שיגידו שעכשיו הוא עובר על איסור כלאיים, אלא אנחנו דואגים שיסיקו מזה שפשוט כלאיים מותר בכל הבגדים. כמו אנשים לא יבינו את הייחוד של ציצית בכלאיים, ולכן היה צריך לומר אל תעשו כלאיים בציצית. כן, הוא ממשיך ואומר, ואי קשיא, כיוון דמדאורייתא חיה, ואיך אימצו רבנן לעקור דבר מן התורה. כלומר, לפי הדעה הזאת, יש בעצם שלוש דעות לפי רש"י. דעה ראשונה היא דעת בית שמאי, שאסור לשים כלאיים בציצית. מדאורייתא, מעיקר הדין. דעה שנייה היא בית הלל, שבגד, שסדין חייב בתחלת, לשים בו כלאיים. דעה שלישית זה רבי אליעזר ברבי צדוק, שמתאר מה עשו בירושלים. בירושלים הסכימו עקרונית עם בית הלל שכלאיים דוחה ציצית, אבל בגלל שחששו שעמי הארץ יסיקו מזה שכלאיים מותרים, אז לכן עקרו את החובה הזאת. לכן הוא שואל על הדעה הזאת, איך חכמים יכולים לקחת בגד שמדאורייתא חייב בציצית ולומר לאנשים אל תטילו בו ציצית? אז רש"י כאן מגייס לגמרא ביבמות שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, ולכן אומר רש"י יש כוח לחכמים לעשות את זה. אז הוא אומר ככה, לישנה אחרינה, רבי אליעזר עד בית שמאי פליג. לפי ההסבר הראשון ברש"י, על מי חולקים רבי אליעזר רבי צדוק ואנשי ירושלים? על בית הלל. לפי הלישנה אחרינה, רבי אליעזר עד בית שמאי פליג, דאמרי סדין פטור, אלמא דירה מציצית, הווה כלאיים. כלומר, לפי בית שמאי, אם אדם ישים ציצית תחלת בסדין, הוא יעבור על איסור דאורייתא. על זה הוא שאל, שבירושלים לא התייחסו לזה כאל איסור דאורייתא, אלא סך הכל איך התייחסו לזה? כאל דבר משונה, שתמהים עליך, כן? כמו אני קורא דברי רש"י, לישנה אחרינה רבי אליעזר עד בית שמאי פליג, דאמרי סדין פטור, אלמא אדירה מציצית אבל כלאיים ולא המטיל תימא הוא דאיקה אבל איסורה ליקה. אמר רבי, אם כן דליקה איסורה, מפני מה אסרו בית שמאי? לפי שאין בני אדם בקיאים דקיריים בציצית מותר, ואתי למישרי כלאיים שלא במקום מצווה. לפי ההסבר השני ברש"י, נראה בהמשך שזה הסבר שיאמץ אותו רבינו תם, רק שהוא ילך הרבה יותר רחוק מרש"י, שלפי הדעה הזאת, דברי הסוגיה מכאן ואילך מוסבים לא על דברי בית הלל, לא כשיטה שחולקת על בית הלל, אלא מוסבים כהסבר לשיטת בית שמאי. למה בית שמאי אסרו לעשות דבר שהוא בעצם מותר? לפי הלישן האחרינה ברש"י, בית שמאי גם מודים שדורשים סמוכים. שהכליים בציצית הוא מדאורייתא מותר. ולמה הם אסרו את זה? בגלל החשש שזה יעקור את איסור כליים, את איסור שטנז. שואלת הגמרא, בוא נחזור לגמרא, אמר לי רבא בר רב חנה לרבא, ולירמו בי עשרה ונפקי לשוקו מפרסמה למילתא. כלומר, אם כל הסיפור בסדין בציצית, לפי ההסבר הראשון, זה מה שאנשי ירושלים חולקים על בית הלל, אבל לפי ההסבר השני, בית שמאי עצמה, מה כל הסיפור? שאנשים מתבלבלים, המרצים? בוא נלמד אותם, אתם דרשה, נסביר אותם, מה נעשה? ניקח עשרה אנשים, יצאו לשוק, נכתוב בוואטסאפ, נכתוב בפייסבוק, וכולם ידעו מה ההלכה, מה יש, נכתוב באתר, באתרי אינטרנט. כן, ולירמו בי עשרה ונפקו לשוקה ומפרסו למילתא. מה נספר להם? שכליים בציצית מותר וזה מיוחד, וכליים אחרים אסורים. בוא, למה מבטלים מצוות ציצית כשיש יכולת פשוט ללמד? אומרת הגמרא, כל שכן דמת מהו אילון. למה כל שכן דמת מהו אילון? דאמרי, אנשים הגונים כלושים כליים. כלומר, יצאו אנשים לרחוב עם כליים בבגדים שלהם וילמדו את כולם שמה. לא, סליחה, אני לא הסברתי נכון, אני נשמור לשורה הבאה בגמרת מה שאמרתי, בסדר? נחזור, rewind, אוקיי? פשוט נאמר, ולירמו בי עשה ונפקו לשוקה, נאמר לעשרה אנשים לצאת לרחוב עם כליים בציצית, עם סדין, עם תחלת. ואז יראו את הרב הזה, והרב הזה, והרב הזה, והרב הזה, אז מה כולם יגידו? כנראה זה מותר. כלומר, בואו ננחיח את ההלכה באמצעות מה? התנהגות הלכתית. אז זה אמרו, אז יגידו שהם משונים, כן? ולכן, מה, על זה שאלה הגמרא, ולידרשה בפירקה, כלומר, תיתן דרשה, אז אתן שיעור על זה. ולידרשה בפירקה, אני תלמד את זה. אומרת הגמרא, גזירה משום קל האילן. מה זה גזירה משום קל האילן? אומר רש"י, צבע היא שדומה לתכלת, זה אינדיגו שאפשר לייצר צבע דומה לצבע שמייצרים מהחילזון, פשוט מייצרים אותו מצמח שנקרא אינדיגו, והצבע שלו דומה לגמרי. ועכשיו כאן ההנחה שעומדת בשורש הסוגיה היא שמי שמטיל קל האילן בבגד שלו לא מקיים את מצוות ציצית, וממילא היות והוא לא מקיים בזה מצוות התחלת, התחלת מוגבלת רק לחילזון, יוצא שהוא הולך עם כלאיים בבגד שלו ולא מקיים בזה מצוות ציצית. דיינו אומר רש"י, בוא נקרא את זה, גזירה משום קל האילן, צבע היא שדומה לתחלת, והיא שרית של תחלת בסדין, עתי למרמי צמר צבוע בקל האילן. אבל אז מה הבעיה? ואהבה כלאיים שלא במקום מצווה. כלומר, אם נלמד אנשים לשים תחלת, יש כאלה שיקנו את לא את המקורי, יקנו את החיקוי. ממש כמו שיש לנו היום בכל מיני תחומים אחרים, יקחו את החיקוי. והם יחשבו שהחיקוי גם כן מותר לשים כליים בציצית. עוד פעם יצא תקלה שאנשים ילכו עם כליים. שואלת הגמרא, אבל למה כליים בציצית לא יהיה מותר בקל האילה? זה מה שהגמרא שואלת. בדיוק, זו שאלת הגמרא בשורה הבאה, ולא יהיה אלא לבן. דיינו כאן איזה משפט מאוד חשוב, המשפט הזה. הגמרא בעצם מניחה שאם אדם הולך עם חוטים של קל האילן, אז מה הוא לא מקיים בחוטים האלו? את מצוות התחלת. אבל החוטים האלו מקיים באמת מצוות
לבן.
מצוות לבן, והיות הוא מקיים מצוות לבן, אם אלא איזו שאלה אני יכול לשאול, אז הוא עדיין מקיים מצוות ציצית. אם הוא מקיים מצוות ציצית, כי תחלת לא מעכב את הלבן, האם לא נאמר שזה יתחת את איסור כליים? כן, אומר רש"י, אני קורא, וכפריך מה איכפת לה נראה מקל האילן, להיהג קל האילן לבן באלמה. כלומר, צמר לבן, האמרן לאל, אין לו תחלת מטיל לבן, אז הוא מקיים את מצוות ציצית בחוטים האלו. אומרת הגמרא, אני קורא חזרה בגמרא, כיוון דאפשר במינן, לא, כן, אומר רש"י, מה הכוונה? כיוון דאפשר במינו, כיוון לבית שמאי לשם לבן, אפשר לתת חוטי פשתן, לא רמינן לבן, לצמר בסדין. אומרת הגמרא, באמת, אתה תקיים מצוות ציצית בחוטי צמר שצבועים בצבע של קל האילן, והם יהיו כחוטי לבן, אבל אין לך היתר שכליים בציצית במקרה הזה. למה? כי היות ואתה רוצה לקיים אותו כלבן, אז מה אתה צריך להטיל בבגד?
פשטן.
חוטי פשטן. למה אתה מטיל חוטי פשטן? אומרת הגמרא, כדי ריש לקיש. דמה ריש לקיש, כל מקום שאתה מוציא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב, ואם לאו יבוא עשה להתחד לא תעשה, ואת זה ראינו בשבוע שעבר, ראינו שהצליל הברור מדברי הגמרא כאן, זה שהדין של כליים בציצית זו דחייה שנעשית מחוסר ברירה, כלומר אני חייב שחוטי התחלת יהיו מצמר וסדין, אבל חוטי הלבן, היות ואני יכול לעשות אותם מפשטן, יש עדיפות, זה סותר באופן חזיתי את הגמרא בלמתת עמוד ב' שלמדנו בשבוע שעבר, שם הגמרא אומרת שמותר לשים חוטי פשטן בצמר, או חוטי צמר בפשטן, גם בשביל הלבן. ראינו שבוע שעבר את דברי התוספות שניסו ליישב את זה. התוספות אמרו, יש הבדל, כאשר יש תחלת בציצית, אז גם הלבן מותר שהוא יהיה כלאיים. אבל כאשר אין תחלת, אז היתר הזה נופל. דיברנו על המשמעות הזה בשבוע שעבר, כן.
מה, כאילו, האם הגמרא הזאת דווקא מדברת על סדין, או גם אחות, בגלל שלמה? אנשים
שמיים,
כאילו, אלה שלא יודעים, לא
ישנו הציצית בדיבה. סדין הוא בגד מפשטן, זאת הסיבה שבחרו בו. אני מניח שהכוונה, כל בגד מפשטן. כל בגד מפשטן, כן. כל בגד מפשטן, שרואים בו תחלת, אוטומטית יודעים שהוא כליים. עכשיו, השאלה היא, האם מי שרואה את זה, הוא מבין שזה מיוחד לציצית? או האם הוא טועה וחושב שמותר ללכת עם כליים. לגמרי, אני אביא לכם סיפור באמת משונה. פרופסור שפרבר בספר שלו מנהגי ישראל, הוא מביא שם מנהגי טעות. אז מה אחד מהמנהגים שהוא מביא? שבעיר בתוניס היה להם מנהג שהם היו יוצאים בשמיני של פסח מחוץ לעיר, הולכים לאיזו חורבה ואוכלים שם חמץ. איך נולד כזה מנהג? אז מתברר כך. היה שם איזה משולח מארץ ישראל. אז הוא אמר ככה, בפרסיה אסור לי לאכול חמץ בשמיני של פסח, אבל בצינה מותר. אז הוא מצא איזה חורבה, נכנס לחורבה, זה בצינה, ואכל חמץ. מישהו ראה אותו, וסיפר. אמרו כולם, אם הצדיק מארץ ישראל אוכל חמץ בחורבה, אז קל בחומר שלנו מותר, כנראה שמותר, בחור בה, לא שאלו למה בחור בה מותר, לא שאלו כלום. כלומר, כשרואים איזה צדיק, איזה תמיד חכם, איזה עושה משהו, מישהו שראוי לחכות את ההתנהגות ההלכתית שלו, אז אנשים עושים ככה. עכשיו, האם הם מבינים, לא מבינים? אחרי זה נתרגם את זה קצת לשאלות שפתחתי באמת השיעור, אבל מה שהסוגיה כאן בעצם אומרת זה, ברגע שאדם הולך עם כליים בציצית, יכול להיווצר פה בלבול גדול על הלכות כליים, על הלכות שטנז, ולכן נמנעו מללכת עם כליים בציצית. זה מה שהסוגיה אומרת, והיא אומרת, מה שבלבל את העניין הוא, כשיש לך קל האילן, אתה אף פעם לא יודע אם באמת יש כאן מצוות ציצית שהכרח להטיל, שיש תחלת שהכרח להשתמש בצמר או לא. שממשיכה הגמרא ושואלת וליב דקי. מה זה וליב דקי? אז כאן רש"י מביא שני הסברים, שכדי להבין אותם צריך לרגע להסתכל בגמרא בהמשך. בואו נדלג קצת. בדף מ"ג. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם קצת יותר טוב כשאנחנו נגיע לשם. אבל בשלב הזה, סליחה, מבית עמוד בית. בשלב הזה רק נציין שהגמרא כאן אומרת באמצע מבית עמוד בית. אני רק שנייה נמצא את זה. כן, תסתכלו, זה קצת אחרי האמצע. זה מול תוספות דיבור מתחיל עד שיעבדן נשמן. אז אומרת שם הגמרא, אמר לי אביי לרב שמואל ברב יהודה, התחלת איך יצוויתו לי? באיזה צבע אתם משתמשים? אמר להם, הייתינן דם חילזון וסימנין ורמינן לו ביורה ומרתחינן להם ושקילן הפורטה בביאתה. אנחנו שמים חלק קטן מהצבע, מוציאים אותו לתוך שפופרת קטנה, אז לא היה להם פלסטיק, אז הוא השתמש בביצה, קליפה של ביצה, אתה שם קצת. ותאמין לנו באודרה, ושדין לנו לו ביאטה, וקלין לנו לאודרה. דהיינו את המתגם שבאמצעותו אנחנו בודקים, מה אנחנו דואגים לעשות, להשמיד. למה אנחנו משמידים אותו? אז אומרת הגמרא, שמע מינה תלת. כן? מה זה השלושה דברים שלו? שמע מינה טעימה פסולה. כלומר, אם אדם מכניס עוד צבע ביורה, אז הוא פוסל את כל היורה. אז הבדיקה של התחלת, בעצם עושים פה בדיקת מעבדה. אז הבדיקה עצמה פוסלת את הצבע. לכן מה צריך לעשות? להוציא את הצבע שלא הבדיקה, תהרוס את כל הצבע. הלאה. מה הדבר השני? שמע מינה דבינה צביעה לשמה. שצריך לצבוע את הצמר לשם מצווה ציצית, ואילו כאן לשם מה צבעו את הצמר? שבדיקת מעבדה. אז לכן זה לא טוב. ושמע מינה טעימה פסולה. כן, מה זה טעימה פסולה? שאם יראה צבע ניסיון ביורה, פוסל את כל היורה. שואלת הגמרא, אני ממשיך להקריא, היינו טעימה, היינו טעימה פסולה, היינו צביעה לשמה. אמר רבה שהיא מה טעם כאמר, מה טעם טעימה פסולה, משום דבינן צביעה לשמה. אז אנחנו נחזור לגמרא הזאת. מה שהגמרא שם אומרת זה, שאפשר לעשות בדיקות מעבדה ולדעת האם זה קל אילן או חילזון. אתם יודעים שבמדבר יהודה מצאו תחלת, עשו לו בדיקות מעבדה וזה קל אילן. בסדר, יודעים את זה? פעם אחרת, מדבר על מה שמצאו מדבר יהודה, אבל אפשר לעשות בדיקות מעבדה. מה שואלת הגמרא? מה ויתרת?
איך היית שמדובר על בדיקה שקלה אילם?
מה שהסוגיה שם אומרת, אתה רוצה לקרוא את כל הסוגיה שם? בבקשה. תן לי רק למצוא איפה זה מתחיל, אבל זה מה שהגמרא שם אומרת.
מה שאומר, לבדוק מתחילת יפה.
אז זה קצת לפני החלו, תסתכל למעלה. כן, תסתכל, ותאמין על... אבל אתה יכול לבדוק האם מדובר בתחלת איכותית או לא. אתה יכול לקבל צבע, אתה יכול לקנות שפופרת של תחלת, של צבע, ושלוח אותו לבדיקת מעבדה, ולבדוק אותו, אם הוא טוב או לא טוב. אתה יכול לעשות את זה, זה מה שהגמרא אומרת. אתה יכול לעשות את הבדיקה הזאת, אוקיי? אז לכן, מה שואלת הגמרא אצלנו? מה ויתרת בסדין על כל תחלת, כי מה יקרה לאנשים? בגלל הקל האילן, הרי אפשר להגיד להם, כל משהו בתחלת מותר כליים. אלא מהי? אנחנו לא יודעים, זה תחלת הוא קל האילן. נעשה בדיקה, ואז כן נדע. אומר רש"י, בוא נקרא אותו. ולבדקי, לכל היורות שצבועים בהם ציצית, או אותן מוכרי תחלת, זה לא לאבק קל האילן. בוא נגיד בצורה פשוטה, כמו שצריך משווק מורשה לאבן קיסר. נגיד, צריך משווק מורשה לצבע תחלת. כלומר, בוא אנחנו השלטון, הרי איך נדע אם המוכר הזה יש לו תחלת מחילזון או מקל האילן? פשוט מאוד, אנחנו נבדוק. נעשה פיקוח ממשלתי, משרד הבריאות, משרד המסחר, לא יודע, וישית, לא, תביא, תקן. ככה שואל רש"י, אומר, מתרץ את הגמרא ולבדקוה, אלא גזירה משום טעימה. מה זה גזירה משום טעימה? אומר רש"י בהסבר הראשון, אם צריכים לכל הקונים לבדוק היורות, עתו לשפוך נסיון בכל היורות, אומרים לכמן, אם יש שם נסיון ביורה, פסלה לכל היורה. דיינו, אומר רש"י, אם כל הזמן תעשה בדיקות, כאילו כל אחד שקונה, הוא יגיד לו, תעשה בדיקה, תעשה בדיקה, אז אולי באמצעות הבדיקות האלה, מה יעשו לכל התחלת? יפסלו את הכל. כלומר, במקום כל פעם מוציא בביצה, בסופו של דבר, אולי ירסו את כל התחלת, לכן לא רצו להיכנס לתחום הזה של הבדיקת איכות. אני אספר לכם רק בהקשר הזה, שבחפירות בירושלים, באזור קברי בית דוד, מצאו שם חדר מלא חלזונות שבורים. שאלה איך הם הגיעו לשם בכלל? לשמה יש שם את החלזונות האלו? זה לא בית הגידול הטבעי. שאני אוסיף, נלמד קצת יותר על התחלת, צריך להוציא את הדם מהחילזון סמוך לזמן שצדים אותו מהים. לשמה הביאו? אז אחד מהשרות שמשערים זה שאולי זה היה מעין תו תקן, הנה תראו זה מחילזון, יש לי חלזונות, כן? כלומר, זה דרך להראות לאנשים, אני לא מוכר קל האילן, כן? הנה, יש לי תעודת משווק מורשה. אני לא יודע, אבל אומרת הגמרא, לא מצאו דרך כזאת. כן, הלאה, שואלת הגמרא, ולכתבה הדיסקי, מה זה לכתבה הדיסקי, כן?
יש אפשרות לעשות את בדיקה אופניים?
לא, אבל תשמע מה הגמרא מציעה לדעת רש"י, מה זה לכתבה דיסק? תלמד אותם, איך עושים את הבדיקה? מה כל כך מהר התייאשת? רש"י, ולכתבה דיסק, יכתבו איגרת וישלחו לגולה, הלכות טעימה. תלמדו אנשים איך לבדוק נכון. למה לוותר על המצווה? כי לפרש לקמל, ליטול מלוא קליפת ביצה ויורה ויצבע נסיון בתוך הקליפה. ועל זה אומרת הגמרא, הדיסק אליקום ולסמך, מה אתה סומך על תעודת כשרות? כתוב שזה רבנות, אומרת כשרת, אתה סומך על זה? כן, שואל משהי. והדיסקה עליקום ולסמוך, כלומר, זה לא חשים עלולים שיאנך יגרות ועברי עליו. מי בכלל מתייחס ליגרות כאלה? כלומר, אם אני אשלח יגרת לאנשים, תעשו משהו, צפצפו עליי. זה רב אמר. תראה, הייתי באיזה פגישה במוצאי שבת, שמישהו שם דיבר על זה שהיום יודעים שתזונה נכונה יכולה למנוע התפתחות עתידית של מחלות זקנה ודימנציה, אז צריך שהרבנים יגידו לאנשים כולם לאכול בריא. כן, ישב שם רופא אחר ושמע את זה והוא התפוצץ מצחוק. והוא אמר לו, ואתה חושב שאם הרב יגיד לא לאכול קיגל בקידוש, אז ישמעו לו? כאילו זה... אתה תפסיק לאכול קיגל? מה פתאום? אז הרב אמר, כן? אז הוא אמר, הרבנים אמרו לא לעשן, אמרו לו, לפני הרבנים אמרו את זה עוד הרבה, כן? כלומר, זה לא... הרבנים לא אמרו לך בכוח, כן? אבל אומר רש"י, כלומר, לא חשים לו לאינצ'י, הנך יגרות, לא מתייחסים לאיגרות של רבנים. זה הפירוש הזה, וזה אומרת הגמרא, לא נכון? המערבה, אשתה חמץ ופסח ויום הכיפורים דקרת, סמכין על הדיסקי, כלומר, כשהיו מעברים את השנה, היו שולחים איגרות, ומודיעים לכולם דרך האיגרות, אז אחד עשה בעלמה, לא כל שכן, ולכן מה, הגיע פה הגמרא למבוי סתום, כי הגמרא אומרת, בעצם היה דרך ללמד אנשים את הלכות בדיקת תחלת, ממילא הייתה דרך שיוכלו להבחין בין תחלת מחילזון לבין קלה, אילן, היות וכך הדבר, יכולנו ללמד את האנשים שתחלת בציצית, בסדין, זה מותר, אבל כל הקהילה עם האחרים אסורים, ולכן לא מובן למה בירושלים אמרו לא ללכת עם תחלת בסדין. כן.
מה עם גולה? מה עם מגילת אסתר? זה הרבה יותר פשוט להגיד, ללמד
את כולם
שזה אסור.
אתה מדבר על גזירה דרבה.
אני, כל העניין של גזירה, כשאר אנשים לא יבינו, אז כל פעם אפשר להגיד, אז נלמד אותם, זה נכון, אפשר...
שאלה טובה. אם לא הייתי מאמין בזה שאפשר ללמד, לא הייתי מורה, אבל אני יכול להגיד, זו שאלה טובה. כלומר, עכשיו צריך לעשות לראות, מתי הגמרא מאמינה, גם פה הגמרא קצת פקפקה, אם ללמד אפשר, כן? אבל בסוף היא אומרת, כן, אם להגיד לאנשים, הם יקשיבו לנו, בטח, אנשים רוצים. בכל מקרה, הגמרא הגיעה למבוי סתום. שאלה טובה, שאלה טובה. מה שבוא נראה זה שיש ברש"י עוד הסבר. אומר רש"י, אני חוזר, לשנה אחרינה, ולבדקה נתקן רבנן שלא ייקח אדם תחלת אלא אם כן בדקה דהה אפשר דלבדקה כדלקמן שמביא גילה ושבליתה. כלומר, אל תקנה תחלת שלא בדקת אותה. אז זה בא התשובה, איך יגרל משום טעימה, פעמים שימכרו לתחלת של נסיון שנצבע לנסות בו תיורה, ואמרינה לקמן טעם הפסלה, והמיל תלק על המקם בבדיקה, ואבל הקינה יש לו במקום מצווה. ומה שרש"י כאן משנה בהסבר השני הוא שהיות וגם תחלת לעתים פסול. מתי הוא פסול? כשהשתמשו בו בבדיקת מעבדה, ולך אין דרך מה לעשות להבחין בין תחלת כשרה ולא כשרה, אז לכן נשארנו במבוי הסתום, לכן נשארנו עם זה שאנחנו לא רוצים להתיר סדין בציצית עם תחלת, כן? ועל זה אמרה הגמרא, ונכתבי הדיסקה, לשלוח לאותם מקומות שצובים מהם תחלת, אבל יודעים שהטעימה פסולה. כמו בוא נלמד את האנשים להקפיד על ההבחנה בין תחלת שהשתמשו בה בבדיקה ולא. אז אנחנו מסוגלים עדיין לשמר תחלת איכותית. מה שאתם אולי שמעתם צליל בגמרא הזאת, מקווה ששמעתם את זה, יש פה בגמרא הד, איך לאט לאט מי מתחיל להיעלם? התחלת. שומעים את זה? זה ממש גמרא מפורשת. כאילו גמרא שמתארת איך התחלת מתחילה להיעלם. קודם כל נכנס קלה אילן. ברור למה קלה אילן נכנס. התחלת מחילזון יקר בצורה שקשה לתאר אותה. האינדיגו, הזיוף, הרבה יותר זול. אז מתחיל להיכנס זיופים. ברגע שנכנסים זיופים, אז אנשים אומרים, אני כבר לא יודע. עכשיו, אם זה סדין בציצית, כבר תבינו, אני לא שאלתי שאלה פשוטה. אני לא יודע עדיין את התשובה. כי מי שאחראי על היומן שלי זה אתה, נכון? לא מצאת לי את הזמן הזה, אבל לא שלחת לי. אבל מה היה אחוז הבגדים שלבשו מסעדים? כלומר, אני לא יודע, אבל יש לי איזושהי תחושה שהם הרבה לובשים סדינים. כלומר, תחשבו על האקלים הארץ ישראלי. כמה אנשים ילכו עם צמר, כמה ילכו עם פשטן. היום הולכים כותנה הרבה, או סינתטי, אבל הכותנה היא הרבה יותר נעים בקיץ. בחום הארץ ישראלי. מי הולך עם בגדי צמר כל השנה כולה? כלומר, יש כאן סוגיה שבעצם מתארת את ההלמות של התחלת, שהיא לא מתואר, היא מתוארת בשני קווים. קו אחד הוא שצבע התחלת הולך ונעלם. כן, איך צבע התחלת הולך ונעלם? חלק הוא קל אילן, אתה כבר לא יודע. ברגע שיש לך סדין, יהיה לך קל אילן, גבל, אתה ממש עובר על איסור דורייטה, אז אל תטיל תחלת. בתחלת עצמו, אתה כבר לא יודע אם התחלת שיש לך קשרה או לא קשרה, גם אם הוא מחילזון, אולי ישתמשו בו, ייצרו אותו בצורה לא קשרה, לאט לאט זה נעלם. עכשיו, אם אכן הרבה אנשים הולכים עם סדין, התחלת פה מתחילה להתעדות בתוך הסוגיה הזאת, כן? אבל למה הגיעה הגמרא בסופו של דבר? שהיא לא עבדה תקוותינו. בסופו של דבר, מה אומרת הגמרא בשורה שנייה במם עמוד ב' למעלה? הגמרא אומרת שאכן יש דרך עדיין לשמר את זה. אתה יכול ללמד את האנשים שתחלת בסדין הוא רק הוא מותר. אתה יכול לשמר את טכניקת ההבחנה בין תחלת כשרה ולא כשרה, ולכן זה לא מסביר למה ויתרו על תחלת בסדין. ועל זה אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, המילתא אמרי ואיתמר במערבה משום דרבי זרע קבתי, שמא יקרא סדינו בתוך ג' והתפרנו, והתורה אמרה תעשה ולא מין העשוי. בואו נתרגם את זה למילים פשוטות. מה שהגמרא אומרת זה שאם אתה תלך עם סדין בציצית, יש סיכוי שהציצית שלך תיפסל, ואז אתה תחשוב שאתה הולך עם בגד שיש בו כלאיים בציצית, והאמת היא שאתה הולך עם בגד שיש בו כלאיים שלא בציצית. כן? כלומר, אם ההסבר הראשון אמר כליים בציצית, מה שאני מפחד זה, בהתחלה היא אמרה שאנשים יחשבו שבכלל כליים אותם. אחרי זה היא אמרה, אני לא מפחדת מזה, אני מפחדת פשוט מעניין פשוט. האם אתה יודע שיש לך בכלל תחלת? קשרה. האם אתה, פה היא אומרת, יש לך תחלת קשרה. אבל אולי הציצית שלך תיפסל, היא קרה הכנף. ואתה תתקן אותו בצורה שנקרא תעשה ולא מן העשוי. בואו נשאיר את הלימוד של זה אחר כך. עיקר הרעיון הוא שתעשה ולא מן העשוי זה שצריך לעשות את הציצית. כתוב, ועשו להם ציצית. ואם אתה לוקח כאן את הכנף שנקרא והוא תופר אותו והחוטים היו לפני כן, ואחר הוא בעצם החוטים תלויים לפני יצירת הכנף, אז הוא לא שם ציצית בכנף. ולכן זה פסול, ואז הוא הולך עם כליים. ממשיכה הגמרא ואומרת, שרה רבי זרע לסדיני. כלומר, פה יש לנו ממש תיאור מדהים. רבי זרע היה הולך עם כליים, עם תחלת במסדין שלו, שהוא שמע את הגזרה הזאת, אז מה הוא עשה? הוא פרם אותה. כלומר, כאן אנחנו רואים התקבלות של הדעה שחולקת בעצם על בית הלל, הדעה שמה סוברת. שצריך להיזהר מתחלת בסדין. ועל זה אומרת הגמרא, רב זרע אמר, גזרה נמי משום כסות לילה. כן, מה זה הגזרה הזאת? הגזרה הזאת היא שהיות וציצית חייבים ברק ביום ולא בלילה. אנחנו בזה גם לא נוכל לעסוק היום בכל מה שיש כאן, נשאיר את זה כיחידה נפרדת. אבל להיות וכך, מה זה אומר? שאדם יכול ללבוש בגד, ויהיו זמנים שבהם הוא לא מקיים, הוא לא חייב במצוות ציצית. והיות וכך, באותם זמנים, מה יהיה דינו? זה יהיה כליים שאסור. ואז הוא, לכן אמרו, אל תשים בכלל תחלת בציצית. זה מה שמופיע. בואו נסכם מה שראינו כאן בסוגיה הזאת, כן? כמו זו סוגיה שמתחילה להעיד על היעלמות התחלת. מיד נראה לדעת רש"י, כן? שכן, לדעת רש"י, בית שמאי אומרים להטיל לבן בסדין. מטילים חוטי פשטן. למה לא? מה, סדין פטור מציצית? חייב בציצית. אבל מה הדבר הבעייתי, התחלת. וכאן היה ברשי שתי דעות. דעה ראשונה ברשי, שבית שמאי חושבים שפשוט כלאיים בציצית אסור. זו דעתם. הדעה השנייה ברשי, בית שמאי מודיעים שכלאיים בציצית מותרים, וכל הסוגיה היא להסביר את שיטת בית שמאי. לפי הדעה הראשונה ברשי, אז בית שמאי הם אסרו מדאורייתא כלאיים בציצית, בית הלל חייבו, ובאה שיטת הביניים הזאת שאמרה אנחנו לא מטילים תכלת. בעצם הסוגיה הזאת כאמור מעידה על היעלמות התכלת. שבואו נראה בשולי הדברים, נזכיר שגם גמרא בשבת יכולים לראות אותה בשורה 25. כן, מה זה? כן,
החשש
הוא
שיזרוק
בחזרה
את הצמר
שהוא
סבק
בלימודו. וזה,
לפני שזה לא מצווה
לשמה,
למה זה לא בטל?
לא, וזה פוסל גם את הצבע עצמו. בוא ניקח את זה כרגע, נשאיר את זה כשנלמד את זה, בסדר? פשוט אין לך מושג מה אנחנו הולכים להיכנס, בסדר? אז לאט לאט.
עוד משהו.
כן, בואו נראה את הגמרא בשבת. כן.
אם מחפשים סיבות לעשות את הבגד הזה, למה יש חשש אולי אישה צופש את הבגד? היא לא חייבת בציצית. ואם יש שם כליים, היא עוברת okay, ליסוד.
זה קו חשיבה דומה. כן? תראו את הגמרא בשבת כ"ה עמוד ב', מה רב יהודה אמר רב, איך יהודי צריך להיכנס לשבת? תראו. כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אילאי. ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו, כנראה לא עלה בבית אמבטיה או מקלחת. הוא מתעטף ויושב בסדינים המצויצים ודומה למלאך השם צבאות. והיו תלמידיו מחבים ממנו כנפי חסותן. אין, הוא יושב עם, זה בעצם הקפוטה של פעם, קפוטה של שבת שלו, זה סדין, קפוטה יפה מאוד לבנה, עם ציציות חלת, איזה יופי, כן? והתלמידים שלו מסתירים את הכנפות של הבגד שלהם. הוא הבין שיש להם בעיה בציצית. אמר להם, בניי, לא כך שניתי לכם סדין בציצית, בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין, והלכה כדברי בית הלל, אז למה אתם לא הולכים עם סדין המצויץ כמוני? ואם הוא סברי גזירה משום כסות לילה, שזה סוף הסוגיה שלנו. כאילו רואים שזה ההסבר הדומיננטי, אפשר לומר שמתקבל. מה שהצליל המאוד מאוד ברור שעולה בסוגיה כאן, זה מה זה אומר שיש כליים בציצית. אני רוצה גם להקשיב לזה. בעצם זו סוגיה שבעצם אומרת שיש סמוכין בספר דברים, ובציצית צריך להיות כליים. אני חוזר לשאלה שפתחתי בה את הלימוד. האם זה פשוט היתר כזה שהוא דוחה, שזה צליל שיש בסוגיה הזאת בשלב ביניים, או האם יש פה משהו מכוון? אני חושב שאולי מה שהסוגיה מתארת, שהוא הסיבה שהפסיקו עם זה, הוא גם מסביר היטב למה יש סיבה טובה לחשוב, כמו הגמרא ולמתת עמוד ב', שזה מכוון. מה בעצם אומרת הגמרא כאן? בוא נעזוב את ההסבר בבית שמאי, אם פשוט חושבים שזה אסור. בוא נחשוב, מי שאומר, התורה אמרה, תשים כליים בציצית, וחכמים אמרו, וואו, אני לא יכול. אולי זאת בדיוק הסיבה שמה, שהתורה אמרה לעשות את זה. כלומר, אם נחשוב רק לרגע על הצליל שלה מתוך הסוגיה, מה זה אומר שאתה הולך עם כליים בציצית? בשבוע שעבר, מי שהיה זוכר אולי, דימיתי זה כמו אדם שהולך עם רימון יד בחגור שלו. אתה הולך אחרת. אתה הולך עם דבר שיכול להיות, אתה מקיים בו מצווה גדולה, ובאותו עת מה אתה מסתכן? שאתה תעבור על איסור דאורייתא. אין לנו הרבה דברים כאלה. תחשבו על זה. כמה דברים יש לנו, שאתה עושה פעולה, שרק יקרה לך קצת הבגד, וואו, זה הפך לאיסור דאורייתא. אתה הולך עם בגד, רק מגיע הלילה, בוא נהיה רגע רמב"מים, בסדר? רמב"ם אומר שבגד יום גם בלילה, אתה צריך להתפשט. אתה כאילו מרגיש עם מה אתה הולך, עם איזה מדים כאלה, אתה הולך עם משהו נורא מיוחד. עכשיו, סופו של דבר, מה הסוגיה אומרת? לא רצו לעמוד במתח הזה, או המתח הזה הוא it's too much, כן? כאילו, האם אדם יכול ללכת עם בגד, וכל הזמן להסתכן, אני אדבר על הרימון, שהוא מתפוצץ. שאתה עובר על איסורי דאורייתא, שאתה הולך כל הזמן, עם בגד הרי הולכים איתו כל הזמן. אני מניח שכמה בגדים היה להם בארון, קצת פחות ממה שיש לנו, לא חושב שהם החליפו בגדים כל יום, כלומר, אתה הולך כל הזמן עם בגד שאולי נפסל, אתה יכול להיות שרק אם קצת השתהית, התמהמת, אופס, עברת, אז אני אומר, זה גוף, אולי ננסה להבין את החוויה של אדם שהולך עם סדין בציצית, זה פילי פלאים. אתה באמת מרגיש שאתה הולך עם משהו מיוחד. הבאתי בשבוע שעבר את הדוגמה של... אני לא זוכרת, אבל אתה כל הזמן מרגיש שאתה הולך עם משהו מיוחד, כן? אבל לא יכלו לעמוד בדבר הזה, אז ויתרו עליו. כן, זה הצליל שעולה מתוך הסוגיה הזאת, כן. נכון, זה להתפקס, ממש. אני בסדר.
אבל גם בסדר, אל תשים את חלק, אבל אם הרגל יכול להיפסל, ואז אתה הולך עם הכנף יכול להיות משהו כזה, אבל אתה הולך לרגל עם ציצית.
כן, אבל תבין. טוב, אתה חוזר לדיון שהיה בדף למד זין עמוד בית, האם אדם שהולך עם בגד של ארבע כנפות בלי ציצית, האם הוא עובר על איסור עשה, הוא פשוט לא מקיים עשה. אבל תבין, אדם הוא מקיים מצוות לולב. אז או שהוא קיים, או שהוא לא קיים. אדם אוכל מצה, או שהוא, דווקא שם זה כן דוגמה טובה. אם אולי זה חמץ, למרות ש... לא, כי ברוב המצוות, אני הולך עם תפילים, בסדר? אולי עם פסולות. פסולות זה עם פסולות. איפה יש דוגמאות כאלו שאתה עושה פעולה שאו שאתה, או, כמו שאומרים, או צלש או תרש, זה ביטוי מפורסם מהצבא, כלומר, אתה עושה מעשה, או שיענישו אותך, או שאתה תקבל צלש עליו. זה, אין הרבה דברים כאלה. כלומר, כליים בציצית, ואני חוזר שצריך לבדוק את השאלה, מה היה אחוז בגדי הפשטן שלהם, או האם זה רוב הבגדים שלהם, מה שאני חושד. אז צריך לבדוק את זה, אבל צריך להבין, המשמעות שיש כליים בציצית, זה אומר שאדם הולך עם בגד שהוא כל הזמן אומר לעצמו, אני הולך עם פצצה ביד. כל הזמן זה מה שהוא אומר לעצמו. ומצד אחד, אני חוזר לתלמיד המתוק שלי, שכל הזמן שאל אותי, איך זה עובד? איך זה עובד? אז הייתי אומר לו, תעשה סדין בציצית, תלך כמה רימוני יד ללכת איתם. זה עובד! מצד שני, מי שהולך עם רימון יד, הוא מפחד להתפוצץ, זה חגורת נפץ. אז הסוגיה הזאת כאילו היא מתארת ממש את הדבר הזה. כן, בבקשה.
מצד אחד, אני חושב שאני נחזור ולחירתה שאותו תהליך קרמים, שאנחנו מפחדים שוב מהמצחה.
כן.
מצד שני, מה עם שחיטת קורבן פסח לערב פסח שחלף השבת? לא זוכר שחדים לזה.
כן.
אבל זה אירוע שקורה פעם בית, לא הפוך, המצווה פסח, אם כן, אנשים מזדעזים, אבל
כאילו אפשר לעשות את זה פעם בשנה. זה שונה מלעשות את זה כאילו כל יום, כל היום. וגם היא ומיון בגלל סיבה שהיו...
פחדים,
לא, אנשים
משלומים...
כן, זה לא אותו דבר.
תראה, הדוגמה הכי קרובה שאני יכולתי לחשוב עליה, זה שיטת הרמב״ם ב... דברי הרמב״ם בהלכות כלאיים. שם הרמב״ם כותב, מי שרוצה לעקוב איתי, זה שורה 200, כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, אפילו במקדש לוקים מפני האבנת שהוא כלאיים, ולא הותרו אלא בשעת עבודה שהיא מצוות עשה כציצית. אז בואו לא ניכנס עכשיו לכל הסבך שם, אבל זה, דיברנו בפעם קודמת, גם בגדי כהונה עם כלאיים. עכשיו מה זה אומר כהן? שהוא לבש בגדי כהונה כליים, ואני פוסק עכשיו כרמב״ם, שלא בשעת עבודה, אפילו במקדש, הוא ילקט. מה הוא חייב לעשות בסוף העבודה? לרוץ ולהוריד את זה, נכון? עכשיו, מה זה מקרין על התחושה שלו כשהוא הולך עם בגדי כהונה? אתה הולך עם בגד, זה כמו חבלן. מה אתה מרגיש? שאתה תהיה חייב להוריד, אתה הולך אחרת. אדם שהולך עם בגד, שהוא יודע, וואו, זה רק משעת עבודה לובשים, אסור לפני ואסור אחרי, כן? זה מאוד מאוד מקרין. אני בתפקיד עכשיו. אני לא... עכשיו, אתם יכולים לדמיין דבר כזה, שאדם עם הבגדים הרגילים שלו ככה הולך. זה בעצם סדין בציצית, סדין בציצית. עכשיו, פה הרבה פחות מתוח. כלומר, בוא נחזור לסוגיה. תלך עם זה כל היום. אני מניח שרוב האנשים שם, הם אלו באים הביתה לקראת ערב, והיו מורידים, כאילו... זה לא כמו בגדי כהונה, אבל זה דומה. וגם דומה שזה אותו רעיון. תהיה כמו כהן, תלך עם כליים. כלומר, אני הייתי חוזר לזה, ובדיבור אחד, התורה רצתה שאחת מהתכונות אולי של ציצית יהיה שהוא כלאיים. זה מקרין על כל חוויית קיום המצווה הזאת. בסופו של דבר, מה אומרת הסוגיה כאן? לא, זה יותר מדי הדבר הזה. אנחנו רוצים יותר מנוטל, אינו אלא מן המתמיהים. עכשיו בואו נעבור לשיטת התוספות, שהם חולקים על הפירוש הראשון של רש"י, בעצם מאמצים את הפירוש השני. קוראים תוספות דיבור מתחיל סדים בציצית. אני קורא. פרש בקונטרס, זה לא דרשין על סמוכים, כלומר זה עכשיו הסבר בית שמי. ולא איש דרי כלל כלאיים בציצית. ועד נקת לשון פטור וחיוב. וייתכן יותר לשון איסור ויתר, היה עדיף להגיד אסור, שנקסה בה חובה תלית ואיסור ויתר נמי באטליה, והוא הדין נמי בתלית של צמר, ומילתא דפסיקא נקת בכל השדים מפשתן, ואי אפשר בו בלא כלאיים. משמע מתוך הפירוש הקונטרס מדייקים תוספות, דציצית כלאיים הוא דאסרינה, כלומר הם מדייקים בדברי רש"י, זה לא מפורש, שרק את חוטי התכלת לא מטילין, אבל מטילין את מה? את חוטי הלבן. וכן פרש בתשובה, כאן הם מפנים לתשובה של רש"י, שהם לא מצטטים. יש לנו מהדורה של תשובות רש"י של אלפנביין, ששם מובא איזה תשובה חיוורת בשם רש"י, משהו דומה. וכן כתב רבינו יצחק ברב יהודה, שזה אחד מרבותיו של רש"י. שואלים תוספות וקשה, דאמרינא דריש ומאות, אפילו מאן דלא דריש סמוכין בעלמא, במשנה תורה דריש, כלומר, לכולי עלמא דורשים סמוכים, אז איך בית שמאי יכולים לחלוק על הדין של כלאיים בציצית, דורשים סמוכים. ויש לומר, דיקא חתנא בנזיר, דמפיק מראשו, דעשה דוחה לא תעשה, וצמר ופשתים לחדר רבא, ובית שמאי סביר לו כהוא תנא, וסביר לו כרב יהודה, דלא דריש סמוכים, אלא היכא דמוכח או מופנה, ואף אגב, דעשה דוחה לא תעשה, לא שרי ציצית כלאיים, דה אפשר לקיים שניהם, בעיקר מצווה תחלת לא יהיה לה בצמר. וכאן יש אמירה מאוד מעניינת בתוספות הזה, יש תוספות בכתובות שחולק על זה בדף מהם, אבל הם טוענים, שהרי הגמרא אומרת בהמשך, שעשה דוחה לא תעשה מתי? כשאי אפשר לקיים את שניהם. עכשיו אומרים דבר מעניין, את מצוות תחלת אתה יכול לקיים, איך? בבגד צמר. אז זה נחשב, גם כשאתה לובש בגד פשתן, שאתה יכול לקיים את שניהם, ולכן זה לא ידחה. תוספות בכתובות חולקים. מה אומרים התוספות בכתובות בדף מהם? הם אומרים, יוד ואין דרך לקיים מצוות ציצית בבגד פשתן ללא כלאיים, אז מה אכפת לי שאתה יכול לקיים אותו בצמר? בפשטן, אתה לא יכול לקיים את שניהם. ויש מחלוקת בין שני התוספותים, איך לפרש את הסיטואציה הזאת, שאנשים הולכים עם בגדי צמר ובגדי פשטן. הם יכולים לקיים את מצוות ציצית בבגד צמר עם תחלת בלי כליים. האם זה אומר שכשאני רואה אדם שלבש בגד פשטן, אני אומר לו, מה אתה עושה תחלת? הרי אתה יכול לקיים את שניהם, כי את התחלת תשים בצמר. עכשיו בוא נעשה להבין את המהפכה שיש כאן, ומה שהם אומרים בבית שמי. עד עכשיו, אני לפחות הלכתי בתחושה, שמצוות ציצית, יש לך בגד, תתן בו ציצית. זה מלווה את האדם. מה זה אומר שאומרים לאדם עם פשטן, כן, את המצווה של ציצית תעשה בבגדי הצמר שלך. זה מפקיע את מצוות ציצית מדבר שהוא אוטומטית מלווה את כל בגדיו של האדם, והופך אותו לאיזה מעין תלית קטן כזה, או תלית גדול. כמו, יהיה בגד שהוא עם תכונות מסוימות, שעם הבגד הזה אתה תקיים את זה. אבל לא בכל בגדיך זה יהיה. כמו, יש פה איזו מהפכה בתוספות כאן, בהבנה של במה התורה צוותה להטיל את התחלת. ממשיכים התוספות ואומרים, אינה מילה שמועין אין קשר דילאה, לא ידיל על משטרי כליים בציצית. ומי הוא? הם אומרים, לא ייתכן טוב. בוא נדלת פה טיפה, ואז הם ממשיכים, שורה שלוש, ותו, בסדר רב אמרם, פסיק כבית שמי, תוסף פה מעידים בשם ספרות הגאונים, שההלכה כבית שמי, באופן מאוד מפתיע, בהבנה פשיטה דלפירוש הקונטרס, קימלן כבית הלל, כי זה מוכח בכל דוכתי, ולפרש הקונטרס צריך לומר, דאין הלכה, אלא קטנה עידה בסמוך, וכי די מפרש ומשום גזירה וציצית ממינו שרי לכולי אלווה. וצריך לדחוק, עד שר הרבי זרע לסדיני, היינו ציצית, תחלת. ומלאכה נעמיד אמר לרבי קטין, הסדינה בקית הציצית, מה תהיה עליה? התוספות פה מפנים לסיפור בהמשך הגמרא, שבו המלאך, קטינה פגש את המלאך. והוא שאל אותו אם נאנשים על זה שלא מקיימים מצוות ציצית. והמלאך ראה אותו הולך עם סדין שלא, שהוא נזף בו המלאך, למה אתה הולך עם בגד כזה? הרי אתה נפטר מציצית, תלך בדווקא עם בגד צמר, כן? אז אומרים תוספות, רגע, המלאך נזף בבן אדם שהולך עם חוטי לבן? תוספות אומרים, זה לא הגיוני. מסתבר, כך אומרים תוספות, שקטינה הלך עם סדין בלי ציצית בכלל, ועל זה נזף פה המלאך, ועל שיטת רשי, גם קטינה מסתומה הלך עם סדין שיש בו חוטי פשטן, ואז הם ממשיכים עוד ושואלים, כן, והוא מלאך ענני דאמר לרב קטינה, סדינה בקייטה, ציצית מתה עליה, מציצית מן המובחר כמקפיד, ותוק אשר לפירוש הקונטרס, דפלוקטה דאמוראי הוא ציצית חובת גברה או חובת תלית, אז מה רשי אומר שזה... פתאום מתברר, זה בית שמי. ועוד, קיימה לן, חובת גברה, מתמחלה להתעטף, ובית שמי נשמע לבית הלל, בחובת תלית. לכך פרש רבינו תם. עכשיו הגענו לשיטת רבינו תם, שמה הוא מפרש? למדאורייתא, בית שמי נמי חיובי מחייבי, ולא פטרי, אלא משום הניתם דמפרש בשמעתין, ואפילו ממינו נמי פטרי לה. יש פה ברבינו תם חידוש מעבר רק לאימוץ הקו של הלשנה השנייה ברשי. לדעת רבינו תם, מי שפותר סדין בציצית, פותר אותו לא רק מתחלת, אלא גם פותר אותו גם מלבן. ולכן נכון להשתמש בביטוי פותרים. מה היה כל הקושי שהיה לרשי? אתה אומר לא לשים כלאיים בציצית שלך ואתה צו חוטי לבן, למה אתה אומר שהוא פטור? אסור לשים כלאיים, אל תגידו פטור, הוא חייב, הוא חייב בלבן. פה בא רבנו תם והוא מחדש שסדין וציצית לא מטילים בו ציצית בכלל, גם לא חוטי לבן, ולכן נכון לקרוא לו פוטרין. רק מה השאלה שצריך לנסות להבין מרבנו תם? למה הוא פטור מלבן? אם רבנו תם מסביר את זה, כן, אני קורא את זה. לכך פרש רבינו תם דמדאורייתא בית שמאי נמי חיובי מחייבי, כמו לדעת בית שמאי מדאורייתא צריך להטיל גם תכלת וגם לבן, ולא פטרי אלא משום הנתמי דמפרש בשמייטין, ואפילו ממינו נמי פטרי לדלמאתי למעבד תכלת. אז מה אומר רבינו תם? שזה הכל מהגזרות של הסוגיה, בגלל הגזרה של הכסות לילה, בגלל הגזרה של שם היקרה כנף. אז מה גזרו? לא רק שאל תשים תחלת, אלא גם אל תשים לבן. למה? כי בתודעה שלהם, ככה הבין רבנו תם, לבן ותחלת תמיד הולכים ביחד. אז אם נגיד לאדם, תשים רק לבן ולא תחלת, לא, זה לא מתקדם. אם נגיד לו, תמשיך לשים לבן, יהיו אנשים שמה גם ישימו? תחלת. אבל לדעת רבנו תם, תשמרו את זה בראש, הסיבה שסדין בציצית פטור לגמרי, זה הכל בגלל הגזירות רבנן, גם הפטור מהתחלת וגם הפטור מהלבן. הוא ממשיך ואומר, וילקח שייך שפיר לשון פטור, ועוד יש לומר לפרש הקונטרס, לבית שמי, אך במינן פטרי, דסברי לקרבי, דאמר התחלת, מעכבת הלבן, מה תוסד מתאים כאן? שאולי... גם רשי אמור לו, לפי הקו של רשי, מה אנחנו יכולים לומר? שבית שמי פותרים לא רק מתחלת בגלל הכליים, אלא גם מהלבן. למה? רבי. מה רבי אומר? שהתחלת מעכבת הלבן, ויות והתחלת מעכבת הלבן, לכן מה? אם אין תחלת, אין לבן. ואשת ניחא דנקת סדין דווקא, ומיותי מה, דאשת כמעט לא אפשר, נתחי עשה, לא תעשה, בסופו של דבר הם לא יכולים לקבל את זה. בסיכומו של דבר, אני מסכם, בשיטת רשי, בית שמי, סוברים, שמטילים חוטי לבן ורק תחלת לא מטילים בגלל הכלעיים, ושיטת רבינו תם בגלל הגזרות שמופיעות בסוגיה לא מטילים לא תחלת ולא לבן. עכשיו אנחנו נתחיל את זה היום, אבל זה המשך גם פעם הבאה, אני כבר מזהיר שהמחלוקת הזאת של האם לשיטת בית שמאי מטילים לבן או האם לא מטילים שום דבר מופיעה לא רק בעולמם של ראשוני צרפת כמחלוקת בין רש"י ותוספות, אלא היא מופיעה בהרחבה עצומה כבר בגאונים, ממשיך לתוך הריף שחלק עליהם, ממשיך לתוך בעל המאור שחלק חזרה על הריף, ממשיך לרמב"ן שהגן על הריף, ואחרי זה מגיע לראש שעוד עושה פה חידושים בעצמו. אז אנחנו נתחיל בעיון בתשובה של רב נתרונאי גאון, נראה לי שזה מה שנספיק היום, מה שנספיק נספיק, ובפעם הבאה אנחנו נמשיך ונראה לך הדיון להתגלגל, למרות שהם לכאורה חולקים באותה מחלוקת, האם סדין מטילים בו חוטי לבן, בואו נעקוב היטב אחרי השאלה, מה מטריד אותם, או מה הנושאים שעומדים בשורש המחלוקת, בשורש הדיון. אז רב נתרונאי גאון הוא גאון בסורה במאה התשיעית, בתשובה שלו, בשורה 69, נשאל את השאלה הזאת. האם שאלתם מהו להטיל ציצית של פשטן וסדין של פשטן? שכבר מהשאלה אני מתחיל ללמוד שהרקע לשאלה הוא אחר ממה שמופיע אצל רש"י בתוספות. כי תראו כבר שואלים מה הם אומרים. כיוון דאמר אמר צמר ופשטין פותרים בין במינן בין שלא במינן שפיר דמי, הודים לה כיוון דמור הבנה תחלת אמרה מדי שש קיטנה תחלת אמרה הוא לקח דאמרה הוא דאבי ציצית ומיד יחרין עלה. שאין מה הנימוק שיש כאן. הם דנים בשאלה כשהתורה אמרה לשים חוטי ציצית, מאיזה חומר גלם מיוצרים החוטים מדין תורה? האם אפשר לייצר את החוטים גם מתחלת וגם מצמר וגם מפשטים? או אולי יש דין שהחוטים חייבים להיות רק מצמר? וטוב, יהווה ציצית דקיטנה, כמו אם אפשר לשים חוטי פשטן, המי פליגי רבנן בסדין בציצית, לירמי דקיטנה, ותשימו חוטי פשטן, והיא אמרה לירמי חוטי דקיטנה, למעני דקיטנה, משום מצווה, משום לא תשתכח מצווה ציצית, למעי נפגמינה, כלומר אם תשאל אותי, נגיד שזה פטור, מה אכפת לך שאני אשים? אכפת לך שיש לי חוטים שיוצאים מהבגד? זאת אומרת, כן אכפת לי, מה אכפת לי? שתי הלכות אכפת לי. הלכה ראשונה היא מצווה מברכי, למי נפקמינה, לברוכי עלה, ומתק בא בשבת. אני משהו לברך על זה. אין מותר בשבת לצאת במקום שאין עירוב. היא מצווה מברכין עלה ונפקינה בא בשבת, והיא מצווה ליקה, איך יברכי עלה ואיך היא נפקינה בשבת, לא אלא תלית שאינה מצויצת. מה יאליף מרם? וכאן בא רב נתרונאי, ורואה ממש כיוון אחר לגמרי מכל הדיון שראינו ברש"י בתוספות. תראו מה הוא אומר. כך ראינו ששאלה זו שלא כהוגן וכשורה שמולה. קודם כל נוזף בין קצת. מה לא בסדר? אין עושים אלא שצמר ותחלת אמרהו, ודאמרה ודאה ויציצית דמיד יחרין עלה. כאן הוא נוקט בעמדה הלכתית, שלא רק חוטי התחלת צריכים להיות מצמר, אלא גם חוטי הלבן. עכשיו כל זה נגד הגמרא שלמדנו בשבוע שעבר בלמדת עמוד ב', שמאיפה הוא מסיק את זה שאין הלכה כגמרא הזאת? אז זה לוקח אותנו לגמרא בשבת, אתם מוזמנים להצטרף אליי שורה בעמוד הראשון, שורה 30, שם על אותו תנא דבר רבי ישמעאל שהיה לנו בסוגיה בלמדת עמוד ב' בשבוע שעבר, שמה הם אומרים? אני קורא לתנאי דבר רבי ישמעאל, הועיל ונאמרו בגדים בתורה סתם, ופרט לך כתוב באחד מהם צמר ופשטים, מה לאלן צמר ופשטים, אף כל צמר ופשטים? כלומר, השאלה שהגמרא שם מנסה להבין זה, למה הכוונה אף כל צמר ופשטים? יש שם בגמרא כמה הצעות, כמה דעות. אחת מהדעות מובאת בחבזיין עמוד א' למטה בשבת, זו השורה הבאה אצלנו, שהכוונה לעטוי ציצית. דיינו מה הכוונה? שציצית עושים אותה מצמר ופשטים. שואלת הגמרא, ציצית? אתה צריך איזה תנא דבר רבי ישמעאל למד אותך שזה מצמר ופשטים? ציצית בעד יכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשטים וכתיב בדילים תעשה לך. מה, יודעים את זה מהפסוק של ציצית ישר, שציצית נעשית מצמר ופשתים? אז זה אומרת הגמרא, סלקדת החמינה כדרבה. דרבה רמי, זה למדנו שבוע שעבר. כתיב הכנף מן כנף, וכתיב צמר ופשתים יחדיו, תחליט. הכיצד? צמר ופשתים פותרים בין במינן, בין שלא במינן. שאר מינים במינן פותרים, שלא במינן, אין פותרים. אז לדעת רבה, למה, מה הכוונה סלקדת החמינה כדרבה? הייתי חושב כמו רבה, שהכנף מין כנף, דהיינו שאתה יכול לייצר חוטי ציצית מהרבה חומרים, נכון? שאתה יכול לייצר אותם מן הכנף, גם אם יש לי. סלקדת כרבה, כמשמלה. עכשיו פה עולה השאלה, למה הכוונה כמשמלה? מה למדנו? או מה דחינו בדברי רבה? מה בדברי רבה לימדו אותנו שזה לא נכון? שהיה צריך לחדש לי את הדרשה הזו. אז כאן נראה את רש"י בשבת. תראו כיוון אחד, ונראה איך עבר תמונה שתרש את זה. רש"י בשבת אומר, אני מקריש, משהו בעמוד הבא, סל כדעת החמינה כדרבה. דאמר דא כנף עטלה שמינה דלא תדרוס סמוכין למפטר שער בגדים. דוודאי מחי ומיה בציצית דמינה. כבר הייתי מעלה בדעתי שכל הבגדים חייבים בציצית. אז למה נאמר צמר ופשתים? ולמד אותי שהחוטים של צמר ופשתים יכולים להיות חוטים תקניים של, של ציצית. כמה שמלן, אף כל דלא תדרוש הכנף אחי, אלא אוכל דקראו, ולהשמיד עלי מצוות ציצית בשני מיני צבע, שני חוטים של תחלת, ושני חוטים של לבן, דיינו מין כנף, דיינו כמה שמלן שצריך לפרש את מין הכנף אחרת, דיינו, האבא המינה הייתה שמין הכנף אומר שאתה בכל בגד, מה תטיל? החוטים יהיו מחומר הגלם של הבגד, כמה שמלן שלא הבנת את דין מין הכנף, זה מה שלא הבנת. מין הכנף פירושו צריך שבצד חוטי התחלת שיהיו שני חוטים שהם כמו הכנף, שהם מה שנקראים חוטי הלבן. חוטי הלבן. אבל למסקנה נשאר שהדרשה שתנא דבר רבי ישמעאל שצמר ופשתים נשארת, כלומר אפשר לעשות חוטי ציצית הן מצמר והן מפשתים. זה מובן? אבל תראו מה מפרש המטרונגון. המטרונגון אומר כמה שמלן שכל מה שרבא אמר לא נכון, כמה שמלן שחוטי ציצית גם הלבן חייבים להיות ממה? רק מצמר. כך הוא אומר. ואף אגב דאמר רבא, צמר ופשתים פותרים בין למינן, בין שלא במינן, ליתא לדרבא, דחו את זה. כדי כאמרין, נתן לדבר רבי ישמעאל, הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם. הוא פירט לך, כתוב באחד מהם צמר ופשתים, אף כל צמר ופשתים. ואמרין הנהלה, אמר רב נחמן, בר יצחק אף כל להטוי את ציצית, ציצית בעד יקטיב לא תתבשר כשהכנס צמר ופשתים יחדיו, וסמך לגדילים תעשה לך מהם, סק דת החמינה כרבה דמעיל פשתים, כמה שמלה דלה כרבה, אז הוא מביא עוד גמרה, אז בשורה 85 אני מדלג, על מה לא הווה ציצית, אלא בצמר.
מה לפשתן, שנייה?
לדעת רב נטרונאי גאון, למה לא מטילים לבגד פשטן, חוטי פשטן כלבן, כי חוטי פשטן פסולים להיות חוטי ציצית.
איך הוא השיג את זה בסוף? כאילו עדיין בשמל הוא עומד גם וגם.
הוא אומר, כמה שמלן שלא כמו רבה, השאלה אני חוזר, מה לא כמו רבה? רבה אמר כמה דברים. אז רש"י הבין, כמה שמלן, לא כמו שרבה הבין את מין הכנף.
אבל בשמל
דעתו כמה שמלן, רבה אמר אפשר להטיל צמר ופשתים בכל הבגדים, כמה שמלן שאי אפשר. למה אי אפשר? כי חוטי ציצית היחידים שיכולים להיות מים חוטי צמר.
אבל איך הוא ראה דווקא צמר? אולי דווקא פשתם.
יפה, יבוא עריף, אתה כבר מטרים, זה פשוט היחיד שמבין, אני חושב, לא? אתם מכיר?
היחיד שלא מבין.
היחיד שלא מבין, היחיד ש... טוב, בסדר. יבוא עריף ויגיד שרב נטרונאי לא הבין את הכמה שמלן. כמה שמלן לא שאפשר רק חוטי צמר, אלא כמה שמלן שאפשר חוטי צמר ופשתים, אבל חוטי צמר לבגד צמר וחוטי פשתן לבגד פשתן. הרי מה רבה חשב בסלקדת החמינה כרבה? שאפשר להטיל חוטי צמר לבגד פשטן וחוטי פשטן לבגד צמר. כמש מלן שזה לא. אבל אומר הריף, איך הגעת לכמש מלן שחוטי פשטן יוצאים מהמחזור בכלל? יש לנו פה שלוש דעות בגאונים בראשונים איך לפרש את הדחייה של דברי רבא בגמרא בשבת. האם רבא נדחה, אפשר רק חוטי צמר להטיל, האם רבא נדחה שאפשר להטיל חוטי צמר לבגד פשטן או חוטי פשטן לבגד צמר, אבל לא נדחה שחוטי פשטן לבגד פשטן, או האם לדעת רש"י סך הכל מה שרבא, מה שנדחה זה ההבנה של רבא במין הכנף, זה מה שנדחה לדעת רש"י. אבל לדעת רבא טרונייגור, בוא נבין עכשיו, הוא כדעת רבינו תם שלא מטילים חוטי פשטן ובגד פשטן, אבל לא מהסיבה של רבנו תם. הוא פשוט חושב שיש הלכה שכל חוטי הציצית חייבים להיות מצמר, הן התחלת והן הלאה. וזה כמובן חוזר לנקודה שכבר נדונה פה כמה וכמה פעמים, איך הוא בכלל מגיע לרעיון כזה? מה ההיגיון? אז זה בין היתר מה חייב להיות תלוי באיזה שאלה, מה היחס בין התחלת לבין הלבן. כלומר, מי שחושב כמו רמב"ם, בוא נהיה רמב"מים לרגע, רמב"ם יחלוק עליו, בסדר, הוא יהיה כמו הריף. מי שיחשוב כמו הרמב"ם שהלבן והתחלת זה שני עולמות שונים, הלבן הוא מן הכנף, ומה תפקיד התחלת? מה אכפת לך שהתחלת מחומר גלם אחר מהלבן? עד רבה, זה אפילו הדבר הכי הדיוני בעולם, שהלבן יהיה מן הכנף ושהתחלת יהיה צמר. אבל אם אני חושב שהלבן גם הוא מהווה מה? סוג של חוטי ציצית. הוא מתפקד כמו התחלת. אתם זוכרים את השיטה של המטרונגון, איך קושרים ציציות? הרייבט עם העמוד של הספר, זוכרים? שקורחים גם עם הלבן וגם עם התחלת, זוכרים את זה? ושלדעתו עושים, בכל חוליה עושים שבע קריחות, ארבע לבן ושלוש תחלת. אז הלבן והתחלת זה מערכת משולבת של ציציות. אז יכול לאדם לבוא ולהגיד, כנראה אחד מהתכונות של חוטי ציצית זה שהם חוטי צמר, או נאמר לפחות, צריך שיהיו תכונות דומות לחוטי לבן וצמר, רק אומרים, חלק מהחוטים גם תצבע אותם. זה ודאי השורש שעומד מאחורי דברי רב נטרונייגון. הרב נטרונייגון רואה את הלבן והתחלת כפועלים תפקוד דומה, לכן הם צריכים איזו תכונה שווה, ולדעתו אי אפשר להטיל חוטי פשטן. ולכן עכשיו באתי לסדין, אז חוטי צמר למה אני לא יכול לשים? זה כליים, אותה סיבה שאני לא שם תחלת, זה ברור? ולשים חוטי פשטן למה אני לא יכול? כי הם פסולים לחוטי ציצית, לזה נשאר שבגד פשטן לא מתאימים לו חוטי ציצית, זה מובן? יופי. עכשיו גם הוא מביא את הראיה של רבינו תם מקטינה, שהוא כנראה חושב שזו ראיה מאוד חזקה, כן? כלומר, הוא ממשיך שורה 86, וטוב כאמרינה, כן, בבקשה. מה זה?
מה הבעיה בפרסיות של הנצמת? אפילו זה קל לעילן, כמו שרשת, זה יכול להיות לבן, ולפי רב נחתאי, אין לך
אפשרות אחרת. כן, אבל הוא אתה צודק, אנחנו לא יודעים, כי הוא לא מתייחס עדיין, הוא עדיין לא התייחס לגמרא במלאכות, כלומר, אני אומר את זה בצורה אחרת, מה שנאמר קודם. לפי רבינו תם, כל הסיבה שאתה לא מטיל ציציות בבגד פשטן, זה הסוגיה במלאכות דף מם, השיקולים שלה. רב נטרונאי גייס את זה מגמרא בשבת בדף חבזיים. אני לא יודע מה הוא חשב על הגמרא במנחות בדף מם. האם זה בגלל הסוף של הגזירות של הלילה? אז הגזירה של לילה תופס גם על הלבן אוטומטית, כן? אנחנו פשוט לא יודעים. כלומר, כל הדיון מגיע מזווית אחרת לגמרי, מגיע לאותה שיטה הלכתית, שהוא פותר סדין מציצית לגמרי, אבל מכיוון שונה לחלוטין, זה בעצם לא אותה שיטה, כן? עכשיו, גם הוא רוצה להוכיח את זה מהמלאך. הוא אומר, מה המלאך נוזף בקטינה אם הוא הולך עם לבן? כן, על כורחנו שהוא הלך עם כלום, כן, ולכן הוא אומר, טוב כאמרינן, מלאך אשכחי לרב קטינה, אמר לסדינה בקייטה, והסגלת לך לפשטן הווי ציצית, לרמי ציצית לפשטן, לסדין לפשטן. ולא למה מה תהיה עליה, אלא מדורייתא, עכשיו הוא מתייחס לגמרא שלנו, שמעון, בוא נראה. אלא מדורייתא שרי למרמי ציצית צמר לסדין של פשטן. אז הוא אומר את זה מפורש, שמעון. שמדורייתא תשים גם לבן של צמר. כמרינן סדין בציצית בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין. והלכתה כבית הלל. ומאיתיימה מחייבין בית הלל, דמרינן בכל התורה כולה, את יעשה ודחי לא תעשה, והחנמי את יעשה דגדילים, ודחי לא תעשה דלא תלבש שעת נס. אלא אמרו חכמים, התנח ביום, את יגדילים תעשה ודחי לא תעשה, כשהגיע לילה, מצווה ציצית אינה אלה בלילה, כי דכתיבו ראיתם אותו, ולא תלבש שעת נס, כי דקאי קאי, הלכך מן הדין תם אין מטילין ציצית ולבן, והוא חושב שכך גם מדויק מהסיפור של תלמידי רב יהודה בר אילאי, שהם התביישו כי הם הלכו בכלל בלי ציצית. הוא אומר, ויסול כדאי תך, היחותא דקיתנא שרי, למה לא חותא דארמא, לא תרמו רמו חותא דקיתנא, לפחות תשימו חוטי פשטן. כנראה הם הלכו בכלל בלי. כשהשורה הבאה, אני רק נסיים עם זה, מיוחס על ידי כמה מקורות לרב הייגון, אבל כנראה שזה שרב נתונאי גאון, הוא נשאל עוד פעם את השאלה הזאת, ואז הוא מאיר, מעולם לא אמרו רבנן מרמי חוטה דקיתנה ולא שמענו זאת, וחוטי דקיתנה לא נקראו ציצית מעולם. שזו אותה שיטה בדיוק, וכל שכן לא לברך, ואז הוא מעיד פה שהוא זוכר את כל רבותיו הגאונים, זכר קדושים לברכה, אותי עמידתם בקרוב. תראו איזה מילות תפילה לתחיית המתים. שלא היה אחד מהם שהורה לישראל להטיל חוטי דקיתנה, וכן הוא נוזף בהם, ואף אתם אל תעשו כן. והכל בוני על אותו רציונל. כלומר, שיטת רב נתרונאי, אני מסכם, לדעתו פשוט חוטי פשטן פסולים להיות ציצית. חוטי הלבן צריכים תכונת הצמר כמו חוטי התחלת. כן, מי שיחלוק על זה ויעשה פה מהפך שלם, זה עריף. אז בשבוע הבא, נפתח, נסכם את זה עוד פעם. נוודא שכולם סופים. תבואו עם כוסות קפה, בסדר? אחרי זה נראה את הריף. נראה את הדיון שהתפתח בבעל המור והרמב"ן, ואת הראש, ויאללה טוב.
שקייך.